אז אנחנו נתבונן בפסוק אחד בפרשת השבוע. וכדי שבכל אופן יהיה איזה קשר ויחס לרשי, שזה ענייננו בעיקר, לימוד רשי לפרשת שבוע, אז אנחנו נפגוש גם את פירוש רשי. במהלך הפסקה הזו גם נפגוש את פירושו של רשי, שיתרום לנו תרומה משמעותית להבנת הדברים. כמעט אמרתי רעיון, אבל זה לא המילה מתאימה, רעיון. זה אמנת חיים, זה לא רעיון. אלא אם כן אומר שרעיון זה ידוך רעיוני. מה זה רעיוני? רצון. יהי רעבה. רעיון זה מלשון רצון. אז אם רעיון זה רצון, אפשר להגיד שעכשיו אנחנו הולכים ללמוד רעיון. אנחנו עכשיו הולכים ללמוד משהו שכל כולו, יסודו ושורשו, הוא כמובן ברצון הפנימי שלנו. לא רק השקפה, מה שנקרא, כן? אלא רעיון הלב. ואנחנו נראה. אצלנו פסוק, יש את ההבטחה לאחרית הימים, כן? שקדוש ברוך הוא מצידו יביא אותנו למצב באמת מופלא, מצב פלאי, מה שאמר הפסוק, יגיעו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ. כן? ימים מופלאים, לעתיד לבוא, ימים שעולם שכולו שבת, מציאות שהיא נטולת כוח כבידה, במובן השלילי של כוח הכבידה. אותו כוח הכבידה שפועל עלינו היום, במשקלו האדיר, מרתק אותנו למציאות החומרית, ולא מניח לנו כך להתרומם מעליו. כן? זה עניינו של הריקוד. עניינו של הריקוד זה בזה שאדם בעצם מבטא את הרצון שלו ואת היכולת שלו להתרומם על הקרקע. כן? בורר, היינו מרקד. בורר ומרקד זה שני פעולות שהן זהות, כך אומרת הגמרא, בורר, היינו מרקד. שעל ידי הריקוד אנחנו מבררים את הרע מתוך הטוב. כי בעצם הריקוד, האדם מרים את עצמו מעל הקרקע, ובזה הוא מראה שמצד נשמתו הוא באמת שייך לעולמות עליונים. שהנשמה היא בת מלך, וכן הלאה. אדם מרקד, אז הוא מרים את עצמו מעל הקרקע, גם אם זה טפח מעל הקרקע, אבל בזה הוא מביא לידי ביטוי את הכמיהה שלו להצמיח כנפיים. כן? שמרנו את לשון השיר, צר היה כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף. זאת אומרת, האדם מגלה בעצם את היכולת שלו לעוף מעל פני האדמה, כאשר הוא עושה פעולות מסוג הריקוד. אפשר לראות את זה גם בפועל, כפשוטו. כן? יש חסידים שאפילו בתוך הלימוד, בתוך התפילה עצמה, קצת מזיזים את עצמם, כן? נותנים ללהב הפנימי להתעורר ולמשוך אותם מעלה, מעלה. כל מקום, לעתיד לבוא, יש לנו פה הבטחה יוצאת מגדר רגיל, וזה לשון הפסוק, כן? אם אנחנו נמשמש בפסוק הזה קצת, כן? למשמש בדברי תורה, כל מה שאתה משמש בהם, אתה מוצא בהם טעם חדש, הפוך בה, הפוך בה וכולי בה, אנחנו נמשמש בפסוק ידוע ומוכר, שגור כמעט בפי כל, כאן, כן? ומה לשם אלוקיך את לבבך, זה הפסוק. ומה לשם אלוקיך את לבבך, כן? פותח המאמר, קוף צדיק ח', עמודה שמאלית למטה, להבין שינוי הלשון. כן? להבין שינוי לשון הכתוב. כאן כתוב, כן? יש לנו שני פסוקים שהם שונים, זה מזה דומים ושונים. אנחנו צריכים להבין מה סיבת השוני בין שני הפסוקים האלו, למרות שנכתבו באופן דומה מאוד. כאן כתיב ומל השם אלוקיך את לבבך, ופרשת עקב כתוב ומלתם את אורלת לבבכם. אז פשוט אנחנו רואים שפסוק אחד מדבר על פעולה אלוקית בלעדית, היינו שאין דרך ואין אפשרות בשום פנים ואופן שאדם יעשה את הפעולה הזו. הפעולה הזו היא מנועה מעצם טבעה, צריך להבין מהי הפעולה הזו, אבל לפי לשון הפסוק אנחנו רואים שרק קדוש ברוך הוא יכול להיכנס, כן, בפעולה הזו של מילת הלבב. כן, על מה מדובר, איזו מדרגה זו, איזו פעולה זו. כן, בכל אופן ברור שדווקא השם אלוקיך ימול את לבך, ופשט עקב כתיב ומלתם את עורלת לבכם. זאת אומרת, פסוק מדבר בפירוש על מילת הלבב שנעשית בידי בשר ודם. כן? יש פה איזושהי מעין שותפות, הייתי אומר, איזושהי פעולה אנושית, כן? אולי שהיא מתנה והיא סוללת את הדרך לפעולה האלוקית שתבוא על גביה. כמו שבדרך כלל, בדרך שאדם הולך, זה הפעולה שלו, מוליכים אותו, זה כבר מלמעלה. מוליכים אותו, זה כבר, הוא נפעל, הוא כבר לא פועל, הוא נפעל. אז יש קודם כל את הפעולה האנושית. בדרך שאדם הולך, כן? אנחנו מתחילים ללכת בדרך הרצויה, על פי כוחנו, משלבים הילוך, יכול להיות שיש לנו את היכולת רק לעשות את ההילוך הראשון והשני, את השלישי והרביעי, זה כבר בידי הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו מתחילים ללכת. אנחנו מראים שזה הכיוון הרצוי לנו. נכון שאנחנו לא יכולים להגיע, כן? למדרגה העליונה. ודאי וודאי שלא. בכוחות עצמנו בלבד. לא יכולים. אבל אנחנו מראים שאנחנו רוצים לשאוף לכיוון הזה. כן? לעשות רצונך, חפצתי. עצם החפץ, שאנחנו מראים שאנחנו חפצים לעשות רצונו, למרות שלעשות רצונו זה דבר שהוא בלתי אפשרי מצד היכולת האנושית. אבל בדרך שאדם הולך, שהוא מראה את חפצו לקיים את המצווה, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח. מי ייתן לי עבר כיונה? הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח, כן, לקיים את המצווה. למרות שלקיים מצווה זה דבר מאוד קשה, ודאי לקיים אותה בשלמותה, בשלמות המעשית, אפילו בשלמות המעשית, בכל דקדוקי המצווה, זה דבר קשה. מה שאנחנו נדמה לנו שאנחנו מקיימים היום מצוות, אנחנו מקיימים, כן, מבחינה הלכתית, חלק קטן מן המצווה, כן? הרי יש הרבה תנאים למצווה, הרבה פרטים ופרטי פרטים, כן? אפילו בפן המעשי קשה לקיים את המצווה בשלמותה, כן? את כל המצווה, כן? אז מה נגיד, כן? מה נגיד על קיום המצווה, כן? במובנים הנפשיים שלה, הרוחניים שלה, ודאי וודאי שלצאת ידי חובה, כן? ידי חובת הבורא לקיים מצווה בשלמותה, זהו דבר שנבצר מיכולת אנושית בכלל. אבל אם האדם, כן, מראה שהוא רוצה לקיים את המצווה, אז הקדוש ברוך הוא, לאל גומר עליי, הקדוש ברוך הוא משלים, כן, את מה שאדם התחיל. בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. זה מה שרוצים לומר פה. אם כן, אנחנו רואים שיש פה חלוקה ברורה בין שני הפסוקים. פסוק שמדבר על פעילות אנושית, אנחנו צריכים בעיקר להגדיר את פעולתנו האנושית, כלומר, מה עלינו לעשות. הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, זה לא העניין שלנו. הוא כבר הבטיח. אבל אנחנו לא צריכים לבוא ולהסתכל. נו, ריבונו של עולם, מתי אתה עושה את שלך? זו לא שאלה. אתה תעשה את שלך, הוא יעשה את שלו. עשינו מה שגזרת עלינו, עשה מה שהבטחת. השקיפה ממעון קודשך, וברך את עמך את ישראל. עשינו את מה שגזרת, עכשיו תעשה מה שהבטחת. אנחנו נעשה את שלנו. אנחנו צריכים להבין שאין לנו שום עסק עם תוצאות. לא, למוות תוצאות. כן? במליצה אני אומר. כן? אדם שמסתכל על תוצאות כל הזמן, נו, נו, מה התוצאה? אין לך מוות גדול מזה. אין לנו שום עניין עם תוצאות. לא. אנחנו עסוקים בתהליכים. אנחנו צריכים לראות מה חובתנו לעשות, מה עלינו לעשות, מה שביכולתנו לעשות. כן? ואת זה לעשות. אנחנו, כן? יהיה נאמן עליך בעל מלאכתך, שישלם לך את שכרך. הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, לא ידאוג. תעשה את שלך, יעשה את שלו. כן? אז בעיקר צריך להתמקד, אם כן, בפסוק של ומלתם את עורלת לבבכם. אבל בכל אופן, ננסה להבין גם את חלקו של הקדוש ברוך הוא על בסיס, על גבי הפעולה האנושית. אם כן, שני פסוקים סותרים לכאורה, אולי ברוק נסכם את ההבדלים. הבדל אחד ניכר לעין, שנאמר, ומלתם, ופסוק שני, ומל השם אלוקיך. כן? הבדל נוסף, שבפסוק שמדבר על פעולת האדם כתוב, ומלתם את אורלת לבבכם. הביטוי אורלה מופיע. בפעולה האלוקית לא כתוב אורלה כלל. ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. לאן אלמה אורלה? למה היא לא מצוינת פה? כן? כל זה אנחנו אמורים לברר. בסדר? זה סך ההבדלים, כן? כמו מצא את ההבדלים, יש כזה ציורים. מצא את ההבדלים. אז מצאנו, כן? לפחות שתי הבדלים ניכרים לעין. טוב. כן? בכוונה אני קצת מדגיש את הדברים, כדי שדברים יהיו ברורים, כל שלב ושלב יהיה ניכר לעצמו, במהלך הרצאת הדברים שלו, חשוב שכל שלב יהיה, כבר ראינו שדבריו בנויים, ממש כמגדל, כן? כל דבר מונח לגבי חברו, לכן חשוב מאוד שכל אחד יוודא שהוא אכן הבין כל הקדמה בפני עצמה, כדי שנוכל להבין את התירוץ הסופי. אז זה הדבר הראשון. להבין שינוי לשון, כאן כתיב, ומה לשם אלוקיך את לבבך. ובשעת עקב, יש דף. אבי, הנה יש פה דפים. צבי, אתה יכול להעביר. כן, לאבי דף אחד. אפשר יהיה לעקוב, רצוי לעקוב. להבין שינוי לשון, כן. תודה רבה לבבכם. והנה כתיב, או. עכשיו מתחיל לבאר לנו. שים לב. כן, אנחנו הולכים ומתקדמים לכיוון הפתרון, לאלוקים פתרונים. והנה כתיב, אשר עשה אלוקים את האדם ישר. היינו, אשר עשה את האדם ישר, אלוקים את האדם ישר, מדובר פה על הבריאה הראשונית של האדם, מדובר פה על הבריאה הנפשית, כן? הראשונית של האדם, עשה האלוקים את האדם ישר. מה פירוש ישר? כן? על לנו לחשוב שהכוונה היא שאדם מראשית בריאתו הוא ישר ואין לו אפשרות לחטוא, לא זו הכוונה, כן? זה דבר שבדרך כלל כך נוטים לפרש, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, כיוון שהוא נברא ישר, מה לו ולחטא? לא זו הכוונה. אלא עשה את האדם ישר פירוש, בוא נראה מה שהוא מפרש, היינו שאין לו שום נטייה לצד אחד יותר. על כן הבחירה חופשית אצל האדם. כן, בואו ונבחין. המציאות הנפשית, כן? וכל אחד יזהה את זה בקרבו כרגע. אנחנו לא מדברים פה של דברים שהם שייכים לפלנטות אחרות. אנחנו הולכים לדבר על עצמנו כרגע. ממש משהו לעצמנו. ובואו נזהה את צד היושר שבתוכנו. איך בא לידי ביטוי צד היושר שבתוכנו? כל אחד יוכל להסכים לזה. בעיון קל. כל אחד יכול להזדהות, הזדהות עמוקה וטוטלית עם הדברים שיאמרו פה. כן? אנחנו צריכים לשים לב, באופן כללי, האדם נברא בשתי בריאות. יש לו, וייצר את האדם. הבריאה אחת היא בריאה נפשית, טבעית, והבריאה השנייה היא בריאה שכלית, כן? כוח הבחירה של האדם הוא מצד השכל, כן? עכשיו, פשוט מאוד, בואו נסתכל בקרבנו בתוך הנפש, ולמרבה הפלא נזהה, כן? נגלה, שלמעשה הנטיות הנפשיות שלנו, בתוך הנפש פנימה, כן? אנחנו מרגישים משחק, כן? ומתח גדול בין רצון לטוב, לבין רצון לרע. יום יום, אנחנו פוגשים את המלחמה הפנימית הזו. אני לא מדבר כרגע עדיין על התערבות של הבחירה החופשית וניסיון הכרעה בין שני הנטיות האלה. מדבר על הנטייה הזוג של עצמה. כן? אנחנו מצד אחד רוצים לכעוס, מצד שני אנחנו לא רוצים לכעוס. אנחנו מרגישים בתוכנו שתי נטיות. קוראים לזה בלשון חזל, בלשון חזל, איך קוראים לזה? אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. זה תכונת האדם באופן נפשי. זה נקרא עשה את האדם ישר. שיש בו שתי נטיות שמקשקשות בתוכו כזוג, כמו פעמון. הרע מתעורר והטוב לעומתו. זה מצד הנפש, מצד הבריאה הטבעית שבאדם. הנטייה לטוב ולרע. כן? יצירה נוספת, אמרנו ויצר. למה כתוב בשתי יהודים ויצר? מלמד שנברא אדם בשתי יצירות, ביצר טוב ויצר רע. יצר רע מבטא, שוב צריך הבנה פה דקה, מה הכוונת יצר רע בזה? יצר רע מבטא את אותו מצב ראשיתי, תשתיתי, בסיסי של נטייה לטוב ולרע, בלי הכרעה, בלי הכרעה, אלא אנחנו חשים כאילו זה מציאות שלא מוכרעת. אני נמשך לפה, נמשך לפה. אוי לי מיצרי, אוי לי מיצרי, אוי לי מיצרי, אוי לי מיצרי. עכשיו, זו מציאות לא נוחה. זו מציאות שאם האדם מניח לה להתגלגל כך במשך כל ימי חייו, יכול להשתגע. כן, הנפש הטבעית. אני לא מדבר כרגע על הצד המושכל, על השכל, כן? על הצד ההכרעה, זה הצדים היותר גבוהים שבנו. זה מה שנקרא הכתוב השלישי. יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. אני לא מדבר על זה כרגע. קודם אדם צריך לחוות, אסור לו להתכחש בשום פנים ואופן לקומת היסוד של יצר טוב ויצר רע שמקשקשים בתוכו. זה קיים בתוכנו. כן? יש אנשים שלא נוח להם הדבר הזה, המציאות הזו. אז מה הם עושים? מכיוון שהם לא יכולים לחיות בצילו של הקונפליקט הזה כל הזמן. טוב, רע, טוב, רע. מה הם עושים? או שהם מתנגשים בטוב, כדי לתת מרחב ליצר הרע לפעול, או שהם מתנגשים בטוב, או שהם מנסים להתנקש ברע. מה זאת אומרת להתנקש ברע? תעניות, סיגופים, ממיתים את היצר הרע הטבעי. כאילו. כן? קשה לחיות בצילו של המתח הזה. אנחנו יודעים. כן? לפעמים אנחנו רוצים להגביר את הצד הרע, מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים להיסחף לכל מיני תענוגות, כן? לתת לו מרחב גדול לצד הרע, כדי שהטוב לא ישמיע את כולו ולא ייסר אותנו. כן? כל מיני פתרונות, כל מיני צורות שלום מדומות. כיוון שאתה לא מסוגל לחיות את המתח שבין טוב ורע, אתה מבקש לך פתרונות כותבים, או לדלדל את הטוב שלא ישמיע קולו, ואז הנטייה אל הצד הטבעי היצרי, כן, היא תהיה נטייה ולא מעצורים, בלי הפרעות, בלי נקיפות מצפון, או שאתה עושה את ההפך. יש גם טיפוסים כאלו. טיפוסים שבטבעם הם בעלי נטיות רוחניות חזקות, יש להם נטייה להרוג את היצר הרע. פשוט להרוג אותו. לדלדל את כוחו, כן, עד כדי כך שהטוב, הוא לא צריך להתחשבן עם הגוף, אין לו שום חובות לגוף, אין לו שום חובות לצרכים הטבעיים של האדם. זה דבר נורא. צריך להיזהר מזה מאוד, הדבר הזה. אנחנו צריכים להודות שיש בקרבנו שני כוחות. אלוקים... מה? זה לא אנשים לגיטימיים. מה זאת אומרת? שניהם מדברים בתוכנו. כן? היצר הטוב צריך לנצח. כן? היצר הטוב צריך לנצח. אבל... חייב, אחרת הם בחירה חופשית. זאת אומרת, זה המצב שתיארנו כרגע, הוא זה שמאפשר את הבחירה החופשית. ראי נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות, את הכללה ואת הברכה, ובחרת. זה כבר הקומה הנוספת. אחרי שהשלמנו הבנה בסיסית של קומת הנפש הטבעית, שזה נקרא עשה את האדם ישר, כלומר, ישר, פירוש הדבר הוא, שיצר הטוב ויצר הרע, הם פועלים בנו בצורה שווה, באופן ישר ומאוזן, מבלי שיש הכרה לזה או לזה, ואדם עכשיו צריך לסור אל המראה הנורא הזה, אסורה ויראה את המראה הנורא הזה, יצר טוב ויצר רע נאבקים. אדם צריך לסור לשם ולהכריע. זה כבר מכוח הנפש המשכלת. זה כוח הבחירה. שאדם בשכלה יכול להתבונן על הטוב ועל הרע, ולהגיע למסקנה, רגע, רגע, הטוב מציע לי א', הרע מציע לי ב'. מה אני רוצה? אני רוצה את הטוב. מה? לא, לא מתנקש. הפלא היותר גדול הוא שהשכל יפה מאוד. שמתם למה שאמר איתי? כן? לאור ההבנה שהבנו שאסור להתנקש ברע ואסור להתנקש בטוב, אומר איתי, רגע, אני מתרומם להבנה שהטוב מציע לי, כן? משהו לטובתי, והרע לרעתי. אז אני אתנקש ברע. אבל זה לא התנקשות, כי מה אומר השכל? מיוחד שכל של תורה, במיוחד תורת ארץ ישראל. מה אומר השכל הזה? אני רואה ברע גם כן כוחות נפלאים שאפשר לצרף אותם לעבודת השם יתברך. תאוות, יצרים, כל מיני דברים כאלו. כן? מדובר על רע טבעי, צריך להבין. כן? מדובר על רע טבעי. הרע מנסה למשוך אותנו לגוף. הרע מנסה למשוך אותנו לתענוגות של גוף. זה לא רע בעצם. זה כוחות חיים. תאוות ממון, ענייני אישות, כן? כל מיני קנאה, גאווה, כל הדברים האלה זה כוחות מופלאים יותר. רק הרע מציג אותם בפורמט של טומאה. אבל זה כוחות נהדרים שליצר הטוב אין אותם לפעמים. ואתה שאני יכול להסביר את זה ודאי. מה עושה יצר הרע? יצר הרע הטבעי, מה הוא מציג לנו? תסתכל על ילד קטן. תסתכל על ילד קטן, מה ילד קטן עושה כל היום? ילד קטן, מה עושה כל היום? עסוק. והיית רק עסוק ורצוץ כל הימים. מה עושה ילד הקטן? כל היום מתעסק סביב עצמו, סביב עצמו. עכשיו אתה רוצה להגיד שזה דבר רע? זה רע טבעי. זה טבעי, הוא בונה את האגו שלו, הוא בונה את הפרטיות שלו. הוא בונה את הפרטיות, זה בא מצד יצר הרע, צריך להבין. יצר הטוב אין לו שיח ושיג בעיסוקים של בניין הגוף. יצר הטוב הוא מציג לפנינו דבר אחד. רצון השם יתברך, גבוה, גבוה, את התכלית, זה מה שעושה יצר הטוב. יצר הרע מה הוא זה? הוא מציג לנו את העולם הזה. העולם הזה הפיזי, העולם הזה הנפשי. צריך להבין את הנקודה הזו. זה מה שהוא מציג לנו. עכשיו, שהכוח השכלי מתעורר באדם, והוא מתבונן על שני העצות האלו, איש שדה, איש צייד, עשיו, ואיש תם יושב אוהלים יעקב, שהכוח השכלי מתבונן בשתי הנטיות הנפשיות האלו, אז הוא מעורר באדם חשבון. רגע, רגע, מה כל כוח מציע לי? יצר הטוב מציע לי, היה השם אחד ושמו אחד. יצר הרע מה מציע לי? בניין עולם הזה. אומר השכל, רגע, אפשר לשלב ביניהם. אפשר שעולם הזה, רק כתוב שעשיו ויעקב בתוך הבטן, היו מריבים בנחלת שתי עולמות. עשיו רצה גם את העולם הזה, וגם את העולם הבא. הוא רצה, היינו, שהרע ישעבד את הנטיות הרוחניות לצורכו. כן? כמו שעושים הנוצרים. לשעבד את הנטיות, לשעבד את כוח האהבה, לשעבד את זה לצורכי עצמם. עשיו רצה לשעבד את הנטיות הרוחניות לטובת עולם הזה, ויעקב רצה לשעבד את הנטיות של עולם הזה לעולם הבא, שזה הקדושה. זה מה שעושה השכל. מה? כן. התפיסה של יצר הרע, שום תפיסה, הוא כוח עיוור. הוא מציס בנו רצונות לבניין הגוף והמציאות הפרטית. זה לא, אין לו שום רצונות, הוא כוח עיוור. מה? כל השאלה אני לוקח את זה. זה, כן? אז אמרנו, עד עכשיו דיברנו, אלוקים עשה את האדם ישר. ומצד אלוקים עשה את האדם ישר, אנחנו מרגישים את הנטייה לטוב ולרע, והסברנו מהי נטיית הרע ומהי נטיית הטוב. אבל הקומה הנוספת, זה הבריאה השכלית. רוח ממללה. זה הרוח המעלה, זה כוח הדיבור, כוח השכל, שבאמצעותו אנחנו מסוגלים לדון על שתי הנטיות האלו, להבין מה כל אחת מציעה, ולשקלל אותם, ליצור איזון, שזה נקרא קדושה. זה הפעולה היותר עילאית של האדם. סיכמנו את שתי הרובדים האלו, בואו נמשיך הלאה, כרגע אפשר להמשיך, כרגע אפשר להמשיך, כן. המתח הזה, זה מי שצריר, הוא קיים תמיד. כן? גם מי שנסה להתכחש לו ולהתנקש, כמו שאמרנו, הוא בעצם משלה את עצמו. כאותו נזיר שתקוע שם בכוך של ודי קלט, ובתוך תוכו תוסס תסיסה נוראה לתאוות ויצרים. כן? זה ודאי. כן. מה זה? הוא צריך לעורר את הכוח השכלי, שהוא כוח מאזן, והוא כוח שהוא יוצר איחוד בין ההפכים. זה הכוח השכלי. צריך לרומם את השכל ולהבין בהבנה חודרת מה תפקידה של הגוף, מה תפקידה של הנשמה, איך מאחדים בין הדברים, איך משתמשים בממון לקדושה. תן צדקה! ברגע שאתה נותן צדקה, זה מה שאתה עושה. אתה בעצם לוקח את אהבת הממון, ואתה עכשיו רותם אותה למעשה של קדושה. אתה נותן צדקה, זה דבר עצום. היהדות מלאה במצוות, שעניינם זה למזג בין יצר טוב ליצר רע. מלאה. ואהבת השם לוקחה בכל לבבך, בשני צריך. כן? זה מה שאנחנו צריכים כרגע כדי להתקדם. אנחנו לא יכולים להאריך בזה יותר מדי, רק על הנושא הזה לבדו אפשר לדבר כמה שעות, אבל יש לנו פה איזה מהלך, איזשהו מסע לעשות. כן? אנחנו עדיין מצב טוב, אבל בואו נתקדם מעט. אם יש איזה אי הבנות בקשר להקדמות האלו, חובה לשאול, לא רק אפשר, לא רק רשות, אלא חובה לשאול. זה ברור כרגע? יפה. כן? דיברנו על שינויים בכתוב, כן? התחלנו להיכנס להבנת העניין, כן, תוך כדי הזכרת הפסוק בקהלת, עשה אדם ישר, דיברנו על שני רבדים, הטבעי והשכלי שבאדם, כן, רובד הקונפליקט ורובד הפתרון מצד השכל, צריך שהשכל יהיה חופשי ומשוחרר, אסור שהשכל יהיה חתום בחותמו של היצר, כי הרבה פעמים אנשים חושבים ששכל זה מה שמשתמשים באקדמיה, השכל הזה ברובו הוא נגוע על ידי יצר הרע, הוא משמש מגמות של עולם הזה, כן? שהתכחשות למציאות הבורא והופעת רצונו. לאחרי שאנחנו מדברים על שכל, אנחנו מדברים תמיד על שכל של תורה. עכשיו, לא כל אדם יכול להיות בטוח שיש לו שכל של תורה. אדם יכול להגיד, כן, אני משתמש בשכל, ועוד לא פתרתי את הקונפליקט בין יצר הטוב ויצר רע. תן לי את השכל שלך. תגיד כמה משפטים, אני רוצה לשמוע. השכל הזה, הוא נגוע בווירוסים של יצר רע. אם זה אתה רוצה לפתור את הקונפליקט בין ההפכים האלה, אתה משחק לידיו של היצר הרע עם השכל הזה. כן? צריך להבין מה זה שכל. כדי שנוכל באמת לפגוש את השכל האמיתי הזה שעושה שלום במרומה, והוא יעשה שלום עלינו, שעושה שלום בשני הנטיות אלו, אנחנו חייבים לברר שהשכל שלנו הוא שכל של תורה. חייבים. ולכן צריך ללמוד הרבה הרבה תורה בהתחלה, להתרגל לצורת החשיבה של החכמים, עד שאנחנו מגיעים למה שנקרא מצב שקרוי שכל של תורה. כן? יש לו שכל של תורה לפלוני. צורת החשיבה, אפשר לראות לפי צורת החשיבה שזה שכל של תורה. כן? יש סימני היכר, מה זה שכל של תורה. אתה יכול לשמוע חידושי תורה לפעמים, אתה יכול לראות בתוך המהלך המושכל, כן, של אמירת הדברים, אתה יכול לראות הופעות של אגו, כן, נוכחות של מציאות של רע, אתה יכול להרגיש כל מיני פלגנות, כל מיני סגנונות של מדרשים, אתה יכול לראות כמה יש פה בתוך השכל הזה, יצר הטוב, כמה יצר רע. אבל, בכל אופן, הכוח הנפלא הזה שקרוי שכל, הוא הכוח שמסוגל לעופף מעל הקונפליקטים, מעל המתחים, מעל ההפכים, ולעשות שלום מופלא בין הכוחות. עד לפה. הלאה. אשר עשה אלוקים מדם ישר. היינו. כלומר, שאין לו שום נטייה לצד אחד יותר. אין שום כוח שמכריח לכאן ולכאן. שמכריח, שימו לב. מידת המפתח מכריח. כן? כן, היצירה הראשונית הטבעית, נטייה לכאן ולכאן, אבל אין כוח מכריח לכאן ולכאן. אם היה כוח מכריח, לא הייתה בחירה חופשית. אם היה כוח מכריח לרע, חס ושלום, לא הייתה בחירה חופשית. אם היה כוח מכריח לטוב, לא הייתה בחירה. כן? כמו שאמר רבי נחמן, אם היו נותנים לו רשות מן השמיים לספר עוד סיפורים מעשיות, היה בכוחו לבטל את הבחירה החופשית. זה ההתבטאויות של רבי נחמן, כן. רופאים לא מבינים עד הסוף למה התכוון, אבל האמירות להם מאוד מוחצות וחזקות. אם היו נותנים לי רשות מן השמיים לספר עוד איזה סיפורי מעשיות, הייתי מבטל את הבחירה החופשית. אבל לא נתנו לו רשות מן השמיים. סימן שריבונו של עולם רוצה שנעשה את כל המהלך כן? של החוט המשולש שלא ינתק. טוב טבעי, רע טבעי, והשכל, כן? שפותר את המחלוקת ביניהם. כן? או על כן הבחירה החופשית של האדם. כל מציאות הבחירה החופשית מתאפשרת רק הודות לעובדה שאין כוח מכריח פנימי, כן? לטוב או לרע. אדם יכול להיות לעמוד מול המציאות הפנימית הנפשית הזאת, ועכשיו לעסוק בבחירה. במה אתה בוחר? רגע, אני מרגיש בקרבי ככה. אני מרגיש, במה אתה בוחר? אני בוחר בזה. הבחירה החופשית מתאפשרת, הודעות לעובדה שהמצב הוא לא מוכרע ולא פתור בתוכנו. כן? דווקא מתוך כך אפשרית הבחירה החופשית. אבל הבחירה החופשית מתאפשרת הודעות לשכל, שהוא כוח גבוה משני הכוחות החלקיים האלו. השכל יכול להתבונן על המציאות באופן מקיף ו... לקבל החלטות. זה הכוח השכלי. אם אין לאדם את הכוח השכלי, כמו שאמרנו, הוא בעצם רובץ, כן? וקשור למציאות הנפשית הלא מוכרעת. אין לו כוח שכלי. הוא לא מסוגל להתרומם על שני הכוחות. ואמרנו, כאשר אתה רובץ בתוך המציאות המתוחה, אתה לא יכול לחיות בתוכה לאורך זמן, נכון? כי הסבל הוא סבל נורא. כמה אתה יכול לחיות בתוך מציאות של אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי? ואז אתה נדחק לפתרונות השקריים. או השתאבדות לרע, או השתאבדות, כן, ללחישות של יצר הטוב, ואז אתה נהפך נזיר, ושונא את העולם הזה. אנחנו לא רוצים את אחד מהפתרונות האלה. לא, לא רוצים. אנחנו רוצים את הפתרון המשוכלל. הבחירה החופשית מאפשרת את זה. על כן, הבחירה החופשית אצל האדם, ממשיכים הלאה, אך על ידי ההבנות, כן, כאשר האדם לא עומד באתגר של הבחירה החופשית, הוא גרוע מזה, הוא בוחר ברע. כן? ועושה הבנות, עושה רע, מגדיל את התפשטות הרע, שראשיתו בתוך הנפש, כן? ראשיתו בתוך הנפש, והמשכו, כן? התפתחותו, זה בבחירה שהאדם בוחר ברע. ברגע שאדם בוחר ברע, פירוש דבר, הוא מביט כרגע אל מציאות הרע שבתוך נפשו, והוא בוחר בה. ברגע שהוא בוחר בה, הוא הופך את הרע לדבר מובחר. הרע נהפך למובחר. הוא מתפשט. לפני כן הוא היה כולו מכונס בתוך הנקודה הפנימית שבנפש, בתור נטייה. מה עושה הבחירה החופשית? היא נותנת לו, כן? היא סוללת לו דרך. הבחירה החופשית, אתה מסתכל על הרע ואומר, אני רוצה ברע הזה דווקא. אני רוצה ברע, אני מתפתה לנטייה של הרע, אני רוצה בו. ואז, על ידי הרצון שאני רוצה ברע, איך אני מרחיב את התפשטותו? אני מלביש את הרע ברגש שלי, אני משתעשע אותו ברגשותיי, אני מלביש אותו אפילו בדמיוני. אני משתעשע איתו בדמיוני, כן? כי הרי הרע הבסיסי שבתוך הנפש, מה אומר לי? תבנה את הגוף, תשכלל את המציאות הפרטית שלך, ואני מתפתה. אוי, זה נחמד מה שהוא מציע לי. אז אני מלביש את ההיצע הזה בתוך דמיוני. ובתוך דמיוני אני מתחיל לצייר ציורים של גאווה וכבוד, כן? אני משכלל את הרע. הרע ביסודו מציע לי לבנות את המציאות הפרטית שלי. אבל כשאני מתפתה אליו יתר המידה, אני נותן מרחב מוגזם לבניין של העולם הזה. זה הרעיון. וברגע שאני נותן לו מרחב מוגזם, זה כבר נקרא אבון. אני מעוות את הנטייה היצרית שביסודה היא טובה. צריך לזכור, אמרנו. היצר הרע מדבר על בניין עולם הזה. אבל כשאני מתפתה ללחישה שלו ומגדיל יתר על המידה את הנטייה הזאת, אז מופיעה גאווה, אז מופיעה שנאה, אז מופיעה תאוות הריות, אז מופיעה רדיפת ממון. כל זה נגרם כתוצאה מבחירה ברע. זה מובן הנקודה הזו. הייתי אומר יותר מזה אפילו, שאולי אפשר להבין בעומק את מה שאמרנו מקודם. אלוקים עשה את אדם ישר, גם הרע הוא ישר. אתם מבינים שגם הוא ישר. כן? והם הביקשו חשבונות רבים. אלוקים עשה את אדם ישר, גם הרע הוא ישר. בעיקר ההצעה שלו, הוא בעצם בונה, כן, את העולם הזה. אבל המה, בני האדם, בבחירתם החופשית, לוקחים את הנטייה היצרית הזאת, והופכים אותה, את העולם הזה, לעיקר. זו הבעיה. הוא לא אמר את זה אמנם, לא פירש כך. אבל מותר לנו כרגע, אם הגענו כבר לשלב הזה, מותר לנו לפרש. אני חושב ששפתם מדובבות בקבר של השם ישמואל, והוא שמח בנו, שאנחנו מוסיפים פה פירוש. עשה את האדם ישר, גם הרע ישר. וגם הטוב הוא ישר. אבל כאשר האדם חווה את הבחירה החופשית בצורה שלילית, ומתפתה ללחישה של בניין הגוף, ומפריז בה, אז נוצר האבון, אבון מלשון עיוות. הלאה. אך על ידי ההבנות נעשה מכסה ואותם לחלל הימני שבלב, ששם משכן הנפש דקדושה, וממילא על ידי זה מתגבר חלק הרע שמשכנו בחלל השמאלי שבלב. בואו נראה מה שהוא אומר לנו. אמרנו, ברגע שהבחירה החופשית היא נוטה ופונה לכיוון הרע, בוחרת בו, מעצימה אותו, גורמת לו להתפשט, מה קורה? לאום מלאום יאמץ. כשזה קם, זה נופל. ממילא, משתתה כוח הטוב שבחלל הימני. הנטייה של הטוב, דיברנו על זה מקודם, שכל אחד מרגיש בקרבו את הנטייה לטוב. כל אחד מרגיש בקרבו נטייה של חמלה, של רחמנות על הזולת. נכון שהכוח ההפוך מסתער ואומר לו, באותו רגע, אולי אל תיתן צדקה, אולי אל תרחם. נכון. אבל מה קורה ברגע שאתה בוחר באל תרחם? כשאתה מחזק את האל תרחם, אז גם הנטייה של לרחם הולכת ומשתתקת. והטוב, מאבד את המעמד המתגלה שלו. כי אמרנו שעשה את האדם ישר, שהנטיות האלה מופיעות באופן גלוי. יש בתוכנו את נטיית הרחמים באופן גלוי. אנחנו מרגישים את זה ברגש וכו'. אבל ברגע שאתה מגביר את כוח הרע, כוח הטוב הוא מאבד את המעמד הגלוי שלו, הוא מתכנס פנימה אל תוך הנשמה, והוא לא מופיע. זה כאילו הכל מתכנס בתוך השורש, ואין פה לא ענף ולא עלה, וודאי שלא פרי. אתם מבינים מה שקורה? זאת אומרת, שהבחירה החופשית של האדם מעצימה את הרע, ונוצר האבון, אז כוח הטוב גם הוא נחלש. הכוח המוסרי של הטוב נחלש. ואפשר לראות את זה אגב, שאנחנו בוחרים ברע, אנחנו מרגישים חוסר משיכה מובהק לטוב. זה יכול להיות חוסר משיכה ללימוד תורה, זה יכול להיות חוסר משיכה למצוות של צדקה וחסד. משהו נחלש. החיך שלנו כאילו כבר לא תואם את הטעם המתוק של הטוב. אין כמו אדם חולה שאוכל מאכל מתוק, והוא מרגיש אותו מר. הוי האומרים לטוב רע, ולמר מתוק, ולאור חושך. כלומר, שהרע מתעצם בתוך הנפש, האור, אנחנו מרגישים אותו כמו חושך. אפשר לזלזל בתורה, במצוות, כן? ונבזים בעם השם, אמרו, מה יושיענו זה? אתה יכול להתייחס לתלמידי חכמים פתאום בזלזול, כן? זלזל, להתייחס למצוות בזלזול, כן? מה קרה? נחלש כוח הטוב. והכוח הטוב לא מראה לך את הסגב, את הפלא שבמצוות, שבנפש, בצלם אלוקים, שבזולת. אתה לא רואה את הזולת מבפנים, אתה רואה אותו כבר בחיצוניותו. לא משנה מהו, שמן, רזה, גבוה, נמוך. אתה קולט את המציאות בצורה חיצונית. אתה לא רואה את התוך כבר. זה בעייתי. אז זו החוויה שכל אחד מאיתנו יכול לחוות את המהלך היום. למעשה, בכל פעולה שאנחנו עושים, אפילו בלי לדעת, אנחנו בוחרים או בטוב או ברע. וממילא גם התוצאות של זה. בחרת ברע, כוח הטוב נחלש, וכרגע המשיכה לטוב, כן, היא תהיה יותר חלשה. נמשיך הלאה. מה? אנחנו צריכים לבחור בטוב. אז עכשיו הוא צריך לבחור בטוב. לבחור בטוב, התחלה ברמה הלימודית, ברגע שהוא יושב ולומד, כן? אז הוא נפגש עם הטוב ברמה השכלית, כן? ברמה הרעיונית. ולאט לאט, משם זה הולך ומתפשט לכיוון הרגשי, שהוא מרגיש רצון להתפלל, הוא מרגיש רצון לקיים מצווה, כן? כי הנפש היא אחת. ברגע שאתה עושה את הפעולה בתוך השכל, אם אתה לא עושה, זו פעולה מכוונת לעכב את זרימת השכל, ההבנה השכלית תזרום אל הרגש. כן? תזרום לדמיון, תזרום למעשה, כן? ותתפשט לאט לאט. כן? אבל צריך להתחיל לרומם את המצב של הטוב לאט לאט. לפעמים אנחנו נרומם אותו דרך עשייה, אחרי המעשים נמשכים לבבות. לפעמים נרומם את הטוב דרך הלימוד. צריך לראות מאיפה נכנסים. זה תלוי מאוד באדם, כן? שעליו מדובר. יש אנשים שנעדיף לעשות זה איתם דרך מעשה, יש אנשים שנעדיף לעשות זה דרך לימוד, דווקא דרך לימוד, לעורר את הטוב. המפגש המחודש עם הטוב, כן? יהיה דרך לימוד, דרך מעשה. אבל בוא נראה מה שקורה. בכל אופן, אז מה קורה אם כן? אך על ידי האבונות נעשה, על ידי שאדם עושה אבון, בוחר ברע, נעשה מכסה ואותם, סתימה, חסימה לאן? לחלל הימני שבלב, והרי שם, בחלל הימני, שם משכן הנפש דקדושה. נטיית הטוב הבסיסית שאמרנו בהתחלה, עשה את האדם ישר. נטיית הטוב הראשונית, הבסיסית, בגלוי, היא הולכת ונרמסת, כן? הולכת ונאטמת, הולכת ומתכסה. הדבר הזה כמובן מעניק לרע מרחב עצום להמשיך ולהתפשט באין מפריע. אין פוצה פה ומצפצף, כן? כנגד התפשטות הרע. ככל שאדם חוזר על האבון שוב ושוב, כן? הרע מוצא לפניו מרחב עצום, כן? בלי שום הפרעה. וממילא על ידי זה מתגבר חלק הרע. בדיוק מה שאמרנו. חלק הרע בחלל השמאלי, נטיית הרע הבסיסית, כן? יש לה כלים גדולים מאוד כדי להתגלות. וממילא על ידי זה מתגבר חלל הרע שמשכנו בחלל השמאלי שבלב. וכמו שפירש הרבי, רבי בוני מפשיסחה, מה הוא פירש? את דברי הפיוט, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר אלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. הוא מציג פה שתי מגמות, עיר אלוקים, וכל עיר על תילה בנויה. זה שתי סוגי ערים, או שתי סוגי רצונות שקיימים במציאות. כל עיר זה הרצון החומרי, כן? יצר הרע מה שנקרא, ועיר אלוקים זה הרצונות דקדושה. כשאני מסתכל על מצב רצונות דקדושה בעולם, בנפש האדם ובאנושות בכלל, אז אני רואה כל עיר על תילה בנויה. כל הערים, הרצונות, כן? הרצונות של החומר מסגשגים, ועיר אלוקים, רצונות הקדושה, מאוד מאוד חלש, כן? מאוד מאוד חלשים הרצונות האלו. ככה הוא מפרש את זה. שעיר היא מלשון התעוררות, שכל התעוררות לדברים חומריים, על תילה בנויה, עשיו עושה חיל, שאין להתעוררות ההיא מכסה ואותם. למה אין לה מכסה ואותם? כי בני האדם בחרו בזה. הם בחרו דווקא ברצונות של עולם הזה, כן? על חשבון רצונות של קדישה, אין לה התעוררות האם יחסה ואותם. אבל עיר אלוקים, כלומר התעוררות לדבר אלוקים, מושפלת עד שאול תחתיה, בדיוק בגלל הסיבה שאמרנו, בגלל ההבנות, שהרי יש מכסה ואותם שאין מניח לו להתעורר כראוי, כן? זה מצבו של האדם המצוי בדרך כלל, שאנחנו מתבוננים פנימה אל תוך הנפש, ומסתכלים אל החלל הימני והשמאלי, אנחנו רואים את החלל השמאלי מבעבע, תוסס, כן? אפשר לראות את עמוד הלבה שלו מגיע עד 100 מטר לפעמים, כן? מסתכלים על החלל הימני של הקדושה, רואים איזה כילוח דק, כן? ככה כילוח דק, ברוך השם, זה דבר נפלא. אנחנו יכולים להחליט ולבחור, להתייחס אליו, לעודד אותו, לטפח אותו, ודאי וודאי. אבל בסך הכל, במצב הבסיסי של רוב בני אדם, כן, החלל השמאלי חוגג, החלל הימני, כל ענות חלושה. כל ענות חלושה. כן. והנה, כן, עכשיו אנחנו מתקדמים, אנחנו רוצים להבין הרי, בואו נזכיר לעצמנו, כן, עברו כמה דקות בכל זאת, מאז שהעמדנו את השאלה בתחילת השיעור. אמרנו, למה כתוב פסוק אחד, ומל השם אלוקיך את לבבך, כן? שהקדוש ברוך הוא זה שימול את הלבב. פסוק אחר, פשוט עקב אומרת, אומר מה? ומלתם את עורלת לבבכם. כלומר, שאתם תעשו את הפעולה הזו. אז מהי הפעולה האלוקית, ומהי הפעולה האנושית? כלומר, ביחס למילת הלבב ותהליך התיקון, איפה האדם מחויב לפעול, מה תחום אחריותו, ומה תחום אחריות הקדוש ברוך הוא? עכשיו נתחיל להבין. שכתוב, ומלתם את עורלת לבבכם, כן? אתם יכולים כבר לדעת אולי. כן? מה האדם מצווה למול? איזה חלק של הרע? את האותם שהוא עצמו יצר, נכון? אותו חלק של הרע שהוא עצמו, כן? שכלל אותו וגילה אותו, היינו, שהוא בחר ברע, ועל ידי זה נתן תנופה ודרייב, כן? למשכן השמאלי, כן? כנראה שעל זה מדובר שהאדם צריך לסלק. בואו נראה. והנה האותם הזה שפעל האדם במעשיו. מה שאתה פעלת בבחירתך ברע, והנה האותם הזה שפעל האדם במעשיו, יש כוח, לא רק כוח. מכיוון שיש כוח, יש גם אחריות. זה אחריות של אדם. יש כוח ויש אחריות. יש כוח ביד האדם להתאמץ בתוקף ועוז, להסיר את האותם הזה. חלקי הרע שיצרנו במו ידינו, על ידי העדפה ברורה, כן? של נטיות חומריות. חלקי הרע שנוצרו כתוצאה מזה, את זה אנחנו גם צריכים לסלק. תבוא אם ותקנח צועד בנה. את מה שאתה עצמך יצרת, אתה צריך לסלק. לא באים אליך בטענה כרגע לבטל את נטיית הרע משורשה. הרי אמרנו, נטיית הרע שמופיעה בתחילת ראשית האדם, זה בריאה אלוקית, נכון? את זה אנחנו לא יכולים לסלק. עצם נטיית הרע, אותם התשוקות בשורשם לרע, כן? אנחנו לא יכולים לבטל אותם. לא יכולים. זה יצירה אלוקית. מה שכן אתה יכול לעשות, זה לבטל את כל אותם תוצרים ותולדות, כן? שאתה יצרת בבחירת הרע חופשית. אתה לקחת את נטיית הרע שאומרת אהבת ממון, ולקחת אותה למקום של רדיפת ממון, את זה תתקן. אבל עצם נטיית הממון, עצם תאוות הממון, מי יכול לטפל בו בכלל? זה יצירה אלוקית, פנימית, פלאית. כן? זה לא בתחום אחריותו של האדם. אז הנה, הוא מקד אותנו בתחום האחריות שלנו. והנה, האותם הזה שפעל האדם במעשיו, יש כוח ביד האדם להתאמץ בתוקף ועוז, להסיר את האותם הזה. איך הוא יסיר את האותם הזה? איך באמת הוא יוכל להחזיר את הכוחות החומריים למצב הראשוני? דוגמה, כן? דוגמה, יש בך נטיית ממון לקניינים. זה הנטייה הטבעית הראשונית. באת להתבונן בה בתוך הנפש ולהרגיש במציאותה, ולקחת אותה לתאוות ממון ורדיפת ממון עם בוקר ועד ערב. תשובה, להחזיר את הנטייה למצב הראשוני. אני בכוונה אומר למצב הראשוני, ולא למה? לא לתיקון המוחלט של הנטייה הזו, כן? התיקון המוחלט של הנטייה הזו זה להפנות נטיית הממון לקדושה. זה לא בכוח יכול, זה לא ביכולתנו גם. זה לא ביכולתנו באופן מושלם, תכף אני רוצה רגע שנייה לברר את זה. כלומר, אותם הלב שנוצר, לקחנו עכשיו דוגמה של נטייה נפשית אחת. נטיית ממון, שבבחירה חופשית הלכה לרדיפת ממון, מה זה ומלתם את עולת לבבכם? סלק את התוספת. מה שאתה הוספת, זה העולה. אתה הוספת רדיפת ממון. לקחת נטייה משובחת ביסודה, נטיית הקניינים שבאדם, זו נטייה משובחת מאוד, שמצידה האדם נדמה לבוראו, מה הוא קונה שמיים וארץ. אף לך יש קניינים, זו נטייה מופלאה. לא נעריך בזה כרגע, נטייה מופלאה. לקחת נטייה שביסודה היא נטייה טובה. הפכת אותה לרע. עכשיו לפחות מה תחזיר? אתה במינוס. עכשיו תחזיר לאפס. כלומר, בשלב הראשון אתה צריך להגיע למצב שנטיית הממון היא אצלך טבעית וראשונית לגמרי. בלי חפץ לטוב או לרע. היא פשוט מופיעה בתוכך כנטייה לקניין. זה העבודה שלך. כמובן, שאתה צריך לכלול בתוך העבודה שלך, זה אמנם לא מודגש כאן, אבל אתה צריך לכלול בתוך העבודה הזאת גם תחילת תיעול והכוונה של הנטייה הזו לקדושה. תן צדקה. מה יעשה הקדוש ברוך הוא בהמשך? מה הפעולה של הקדוש ברוך הוא? אחרי שעשית את כל הפעולות האלו, החזרת את זה לאפס, התחלת להראות שאתה רוצה לתעל את הנטייה הזו לקדושה, מה עושה ריבונו של עולם? מוסר בידיך את כל הכוח של הנטייה הזו לקדושה. את כל תאוות הקניינים הפנימית שמופיעה בתוכנו, עכשיו הוא ייקח את זה לקדושה. אתה לא יכול לקחת את זה לקדושה, בשלמות. אתה יכול רק להביא למינוס, לאפס, ולהתחיל להראות ולהצביע על הכיוון הרצוי. הוא, ריבונו של עולם, ישלים את התהליך ויפנה את כל הכוח הזה לקדושה. זה פעולה אלוקית בלבד. אי אפשר, אי אפשר להגיע למצב של קדושה, כן, עליונה, מבלי התערבות אלוקית. זה מה שאומר מסילת ישרים. מה אומר לנו במסילת ישרים? שימו לב, כאשר הוא מגיע למידת הקדושה, הוא אומר, בדרך קניית הקדושה, תחילתה עבודה וסופה מתנה. שאנחנו מבינים למה. כי להגיע למצב שאתה מקדש את כוח הקניין, כן? תחילתה עבודה, זהירות, זריזות, פרישות, נקיות, כל זה עבודה. אבל סופה מתנה, כי הסוף שלה זה רק עבודה אלוקית. פה אנחנו גם פוגשים את התחילתה עבודה, שתי בחינות העבודה שאנחנו עושים פה, במצב החטא, אחרי שאדם נפל בחטא, בחינה ראשונה זה להביא את הנטייה הזו לאפס, בחינה שנייה, כן? המשך, היינו, עדיין השתדלות אנושית להשתדל לכיוון הרצוי, ואז מופיע הקדוש ברוך הוא. אז, כן? יופיע האדון בהיכלו. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה ולוקח את הנטייה הזו ומעלה אותה בקדושה. סופה מתנה. אי אפשר להגיע לקדושה. אי אפשר להגיע למצב של איסוף הכוחות האלו, הטוב והרע, לעבודת השם יתברך בלי התערבות אלוקית. כן? אז הנה, והאותם שפעל האדם יש בכוחו להתאמץ ותוקף ועוז להסיר את האותם הזה. איך מסלקים? איך מגיעים באמת לאפס? איך מגיעים, כן, לסילוק התוספות והמותרות והאורלות שהאדם הוסיף על הנטייה? איך עושים את זה? על ידי חיסון משולש, הוא אומר לנו. על ידי גיאה בתורה, צדקה ושמירת שבת. שלושה דברים. אין לנו זמן כרגע להאריך בזה, שלושה בחינות מיוחדות במינם, כן? צדקה לשחרר ממון, כן? צדקה לשחרר ממון, כן? תורה זה צד של יגיעה שכלית, לימוד תורה זה יגיעה שכלית, צדקה זה יגיעה נפשית, שתאוות המון, כמו שאמרנו, היא מאוד חזקה באדם, על ידי נתינת צדקה, האדם הולך ומשתחרר מן הרע, ושבת זה מעין עולם הבא. יש פה שלוש כיוונים. שבת מעין עולם הבא, תוספת כוח מיוחד במינו, שפע עליון מאוד, כן? מנוחת השבת, כן? צדקה, זה טיפול בנטייה הנפשית של תאוות הממון, ולימוד תורה, זה קדושת השכל. שלושת הדברים האלו שאדם עושה, הם מאפשרים לו להשתחרר מהלפיתה, מאחיזת המוות של הנטייה של הממון בצורתה המקולקלת. ככה אפשר להגיע למצב האפס, ואפילו להתחיל לתעל את הנטייה הזו לקדושה. ואז יבוא הקדוש ברוך הוא על גבי ההשתדלות הזו, וישלים את הפעולה כמו שנראה בהמשך. כן. ויש כוח ביד האדם באמצעות שמירת שבת, כן, אז יש לנו, נחזור על זה, יש לנו הגיעה בתורה, יש צדיקה, יש צדקה, ויש שמירת שבת, שנאמר, וביום השבת ייפתח. ביום השבת, מה ייפתח? חסימת החלל הימני. למה ייפתח חסימת החלל הימני? כי החלל השמאלי, גם הוא יטופל. ואמרנו, לאום לאום יאמץ. כאשר, כן, זה נבנה, זה נופל. כן? אם ראית צור וירושלים בנויות, אל תאמין. אם ראית צור בנויה וירושלים חריבה, תאמין. אם ראית ירושלים בנויה וצור חריבה, תאמין. שנאמר, לאום לאום יאמץ. ביום השבת ייפתח. מי ייפתח? החלל הימני. וממילא החלל השמאלי נופל מטה-מטה, ומגיע למצב הבסיסי שלו. נטיית הקניינים בצורתה הטבעית הראשונית. לא עם התוספות המטורפות של רדיפת קניינים וגזל וכל מיני דברים כאלו. בוא. זה ביום השבת. אחרי יום השבת, אתה יוצר מצב של בחירה חופשית חדש. כמו שהיה בהתחלה, אלוקים עשה את אדם ישר. ועם המומנטום הזה, אתה בוחר בטוב. אתה יכול להגיע למצב של בחירה חופשית באמת. כן? אבל שיצר הרע הוא פעיל מאוד, אתה כמעט חסר בחירה חופשית. תחשבו על זה. שיצר הרע הוא מאוד פעיל, הבחירה החופשית מצטמצמת. כן? כי יצר הרע מראה לך את עולמו בלבד. אתה כמעט לא יכול לראות את הצד השני של המתרס. הצד השני של המתרס נמצא מאחורי גבעה רמה. כן? זה שטח מת. אתה לא יכול לראות את מה קורה מאחורי הגבעה. יצר הרע הולך ומגביע, אתה לא יכול לראות את הטוב שמסתתר מחר. הוא מסתיר לך את הטוב. ואז אתה פחות בעל בחירה. ביום שבת אתה שב להיות בעל בחירה. אתה מביא אותו למצב הראשוני, אתה מביא אותו למצב הראשוני שלא חוסם לך את השתי האפשרויות. הטוב והרע. אתה עכשיו יכול להיות הרבה יותר בבהירות לראות מה מציע לך זה, מה מציע זה. הפעולה היא הרבה יותר קלה, כן? כאשר יצר הרע הוא לא מתלהם. לא, אמרנו, ברגע שהיצר הטוב נפתח, אז יצר הרע מאבד מהגובה שלו. הוא יורד, 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 הוא מגיע למצב הטבעי הראשוני שלו. ככל שהוא במצב טבעי ראשוני יותר, הרבה יותר קל לבחור בתור. אתה מבין? אבל אם הרע מתעצב בכיוונים לא רצויים, קראנו לזה אבון חטא, הרבה יותר קשה לשמוע את קולו של הטוב. הבחירה... מה? הייתה אחרת לגמרי, ודאי, ודאי, אתה לא רואה ממטר בחייך. לא רואה ממטר. מה אתה יכול לראות? אם כבר הגעת לכעס, אתה מבין? ילד קטן, שימו לב, ילדים קטנים סולחים מהר. ילד קטן, גם שהוא משתמש מידת הכעס, הוא יכול להתפייס תוך דקה. למה? כי זה כעס טבעי. זה יצר רע טבעי. אדם מבוגר שהוא כועס, עברתו שמרה נצח. למה? כי זה רע שהתפתח מאוד. זה רע שכבר נכנס בכלים של דמיון, של שכל, אידיאולוגיה, של שנאה וכו'. קשה הרבה יותר. מול הרע הטבעי קל לעבוד.
לאדם מבוגר יש משקעים?
זה גם משקעים. לפעמים הוא גם לוקח איתו דברים, גם משקעים מילדות, כל מיני מצבים כאלה ואחרים. אבל הבעיה היותר גדולה אצל אנשים מבוגרים, כן? שהם נותנים סיוע ודרייב ליצר הרע בגיל ההתבגרות. שהשכל מופיע, הם מתחילים להצדיק את הרע שלהם בצורה שכלית. ואחרי זה יש להם גם קבוצות תמיכה. זה אידיאולוגיה חברתית, הם חזקים זה את זה. אתה מבין? מציאות כזו של רע היא מקשה הרבה יותר על זיהוי הטוב. אנחנו צריכים לעבוד קשה, שמירת שבת, נתינת צדקה, עמל של תורה, מה שאנחנו עושים פה כרגע, אגב, זה גם דבר שכל אחד יחוש, כן? סליחה שאני כאילו תופח על השכן והשיעור הזה, כן? אבל זה בכל שיעור. כל אחד ישים לב שבסופו של השיעור, כן? כל מי שהיה נוכח, היה פה, כן? יכול להרגיש שכוח הטוב מתחזק בו. יש פה מהלך שכלי שבזכותו אנחנו נכנסים, כן? לשטח המחיה של הטוב. לומדים להכיר אותו. דיברנו פה על מושגים. עשינו הפרדה בין טוב לרע. כן? עשינו עבודה מאוד חשובה. כל אחד יוכל להרגיש שנוסף לו איזו התנוצצות של בחירה חופשית. הוא יכול להגיד לעצמו, אני רוצה בזה. אני רוצה בזה. יכול להיות ששעה לפני, הוא לא הרגיש את זה בכלל. יכול להיות שהוא בא מהרחוב, הוא הגיע מאיפה שהגיע, הוא הרגיש. לא הרגיש את זה. אחרי השיעור, יכול להרגיש הרגשה של תוספת בהירות. וממילא יותר בעל בחירה. אבל אני רוצה רגע להמשיך, רבותיי, כן? אני רוצה, אני לפחות רוצה שלפחות, יש לנו 5 דקות, כן? אני מבין, זה ודאי שאלה חשובה, כן? אם זה נוגע להבנה, ובלי זה לא נוכל להבין את ההמשך, אפשר. אבל אם זה, כן, זה מעבר, זהו. זה להעביר, כל הדברים אנחנו חייבים לשמור את זה הזדמנות אחרת, מכילה. אולי צריך לפסקאות יותר קצרות מלכתחילה, כדי שיהיה אפשר. מה, זה היה, הלוואי עלינו יצר כזה. הלוואי עלינו יצר כזה. שראינו. כן. והנה אותם זה נקרא אורלת הלב. כן? והנה אותם זה, אמרנו, אותו אותם שנוסף מצד מעשה האדם, והנה אותם זה נקרא אורלת הלב. זה תוספת, כמו שהאורלה עצמה היא תוספת. וכמו אורלת הגוף שהיא תוספת, ואיננה מצורפת לגוף, לכן הם מצווים להסיר אותה. כן? הסרת האורלה זה רמז עצום, חינוכי, לבוא ולומר לאדם, שכל מה שהוא מוסיף מדילי על הבריאה האלוקית, כן? כל תוספת, הרי כנטול דמי, כל יתר כנטול דמי, לא תוסיף על המצווה הזאת, כן? כל דבר שהוא מצד התוספת שלך, כן? מצד ריבונו של עולם הוא עשה את האדם ישר, ואמר לך, אל תוסיף, תמשיך לבנות את הדברים רק לפי המהלך הטבעי שלהם, כן? אבל מכיוון שהוספת משלך תוספת שלא מן המניין, כל יתר כנטול דמי. עכשיו חובתך לסלק את האורלה שהוספת במו ידיך, בבחירתך החופשית. או, זה נקרא אורלה. אם כן, אותם זה נקרא אורלה, או כמו אורלת הגוף שהיא תוספת בין צורת הגוף. כמו שכתוב במדרש, מה התאנה הזו אין לה פסולת, אלא הוקצה בלבד, העבר אותה ובטל המום, בכל מקום שאנחנו רואים שיש לנו תוספת, מה אנחנו צריכים לעשות? לסלק את התוספת, לסלק את התוספת ולאכול את השאר. כמו התאנה, שמהו פסולתה? רק העוקץ שבו היא קשורה לעץ. סלק את העוקץ ותאכל את כולה. תאכל את כולה. אם כן, סלק את האורלה, ומה זאת אומרת תאכל כולה? מה זאת אומרת תאכל כולה? לפי מה שהסברנו, סלק את העוקץ, את האורלה שעשית, ואז אפשר לאכול גם את יצר הרע, וגם יצר הטוב. תאכל כולה. בכל לבבך ושני יצריך. אם כן, סלק את העוקץ, תחזיר את שני הכוחות האלה למצבם הראשוני, בוא עם שכל של תורה לניגוד הזה, ותעשה שלום בין יצר טוב ויצר רע. מהלך מדהים. סלק את האותם. או, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אין בך פסולת, אלא אורלה. העבר אותה הוא בטל המום. זה קשור לעניין של אורלה, כי זהו חלק זוהמת הנחש לבד. כמו כן, אורלת הלב היא דבר תוספת. אורלת הלב שאתה יצרת. אתה יצרת. בבחירתך החופשית הרעה, כן? עודדת את מציאות הרע, הוצאת אותו מתכונתו הטבעית, כן? ולקחת אותו למקומות בריאים, לא בריאים, כן? בבחינת אורלה ותוספת, שאיננה מצורת בריאת אדם. כי ברא אדם את הישר את האדם ישר וכנל. הבריאה הראשונית מציגה לפנינו את מציאות הרע באופן שנוח לעיבוד. המציאות הראשונית של הרע היא נוחה לעיבוד. רק צריך לתת אותה כחומר ביד היוצר. ביד השכל של התורה, ואז נוח מאוד לאבד אותה. אבל מכיוון שכבר קלקלת את חומר הגלם הזה, ויצא העגל הזה, עכשיו אתה צריך לבטל את העבודה הזרה שיצרת. מכוח עמל של צדקה, תורה ושבת. וזה שפירש רשי. בפרשת עקב, רשי מרמז על עניין התוספת, פרשת עקב שם. בפסוק שמרמז על עורלת הלב שיצרנו במו ידינו, רשי שם בדבריו, שהוא מפרש מה זה עורלת הלב, הוא ממש משתמש במילים דומות למה שהשתמש השם ישמואל, שימו לב. וזה שאמר רשי, פה אנחנו חומרים לרשי, כן? וזה שפירש רשי, פרשת עקב, עורלת לבבכם, מה זה? בדיוק מה שאמרנו. מה זה עורלת לבבכם? אותם לבבכם וכיסויו. מי שם את האותם? מי שם את הכיסוי? אתם. אתם. בדיוק מה שאמרנו. אבל החלק הרע, שמשכנו בחלל השמאלי שבלב, הוא מחלקי האדם. זה טוב מאוד. אין בעיה, זה מחלקי האדם. אינו נקרא עורלה. אלוקים עשה את האדם ישר. בשכלול כל הכוחות כולם. יצר טוב ויצר רע. אתה יכול להגיד על משהו שאלוקים עשה שהוא רע? חס ושלום. זה לא רע. יצר הטוב הטבעי שבאדם הוא כוח מופלא, ובלעדיו אי אפשר לעבוד השם יתברך. אי אפשר. ממש אפשר. מה? יצר הרע. אי אפשר לעבוד את השם יתברך בלי אותן תשוקות יסודיות שיש בתוך המשכן השמאלי. נכון שהן עוצמתיות, אבל תלמד לכוון אותן. תלמד לרתום את העול לשור, ואז לכוון אותו לתלמיו, בכוח שור, רוב תבועה. אתה יודע לתעל את השור לתלמיו, את יצר הרע הטבעי, לרתום לו את העול ולכוון אותו אל התלם? אפשר לחרוש, ואז אפשר גם לזרוע, כן? ולהציע לחם לאוכל. החלק הזה הוא טוב. שאלה איך מתייחסים אליו. אם כן, זה חלק האדם. אינו נקרא עורלה. וזה שפסוק, וזה שבפסוק ומל השם אלוקח את לבבך, לא נזכרה עורלה. למה? כי אין שם תוספת ויתר. יש שם כוחות חיים בלבד שצריך לכוון אותם. אבל לא כתוב שם עורלה. חלילה שיהיה כתוב שם עורלה. במעשה האדם יהיה משהו חסר. ומל השם לא כתוב עורלה. וזאת הבטחה אחרת. אמרנו את זה מקודם, עכשיו נוכל להסתפק בקירה בלבד. אם כן, מהי הבטחה עתידית? שאם אתה תעשה את פעולת סילוק האוטם, ותתחיל להצביע באצבע על תיעול הכוח הזה, כן? של המשכן הכללי למטרתו, המשכן השמאלי למטרתו, אם אתה תתחיל בזה, מה יעשה הריבונו של עולם? הוא ייקח את כל הכוחות האלה שבמשכן השמאלי, עם כל עוצמתם, ומה יעשה להם? יפנה אותם לקדושה. יעזור לך להיות קדוש. תחילתו עבודה וסופו מתנה. וזאת הבטחה אחרת, שהשם יתברך, אם אתה תעשה את שלך, יסיר התשוקה מחלק הרע שמתאבה לדברים גשמיים, ויוסיף זו התשוקה, כן? על חלק הטוב, שתהיה כל התשוקה רק לאהבת השם יתברך. זה באמת דבר עתידי. זה דבר שהוא בלתי אפשרי בכוח אנושי בלבד. לקחת את הרע הטבעי שיש בתוך המשכן השמאלי, שהוא פחות או יותר, העוצמה שלו היא פחות או יותר כמו איזה לברות תחת. מי יכול להכניס את האצבע לשם? מי יכול להתעסק עם הכוחות האלו? תחילת העבודה היא עליך. יוסיף התשוקה על חלק הטוב שתהיה כל התשוקה רק לאהבת השם יתברך. וזה שאמר, אומל לאהבה. אומל לאהבה. כן? את כל הכוחות האלה הוא יכוון לאהבת השם יתברך. את כל תאוות הממון. כל תאוות, התאווה המינית, את כל הגאווה, את כל השנאה, הכעס, כל הכוחות הטבעיים האלו, כל זה יופנה לקדושה. ואתה תגיע לשנאת הקדושה. אוהבי השם, סינורה. אוהבי השם, סינורה. אפשר להגיע למדרגה שאתה משמש ברע, בשנאה, בשביל לסנוע את הרע. פלא פלאים. מדרגה מאוד מיוחדת. כן? אה? לא, זה לא שנאה, זה שנאה. אני משתמש עם הכוח היסודי של הדחייה. שנאה זה דחייה. זה כוח של דחייה. אני משתמש בכוח השנאה, שזה ההתנגדות לדבר, אבל בשירות הטוב. אני דוחה דבר, צריך לדחות אותו. וביארת הרע מקרבך. אנחנו צריכים לסיים מחילה, כן? ולעומת זה, ולעומת זה שכל התשוקה תהיה במקום שצריכה להיות, הרע כבר לא יוכל לקשקש בתוך ליבם של ישראל, כי כולו הוכוון לקדושה. ולאן ילך הרע? מה יהיה מקומות חיותו? איפה הוא יהיה? בנפשות ששייכות את זה. זה יהיה הגויים. כן? ונתם אנשים לוקחה את כל העלות האלה על אויביך. הרע ייסוג מהנפש הישראלית, לא יהיה לו אפשרות של ביטוי שלילי בתוך הנפש הישראלית, הוא ייסוג משם, ועל מי הוא ייתן? על אויביך. שהעלות שאין כוח עשית רעך, כן? זה הרע שלא נתברר עדיין, בנפשות ישראל זה יתברר. כן? אז לאן הוא ילך? תהיה לו אחיזה בנפשות הגויים. שהעלות שאין כוחות עשית רעך, יסיר מישראל ויוסיף על אויביך. ועל שונאיך, שהם חלק עשית רעך, ונתן קוש וסבא תחתיך. כן? לא יהיה לו ליצר רע עוד מציאות לא מבוררת בנפשות ישראל, גם אצל היחידים וגם אצל האומה בכלל. נעצור כאן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.